שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
והיום אנחנו רוצים להבין טוב יותר את החיים שלנו, על מנת לקחת אותם למקום יותר טוב. חיים חדשים, פירושם חיים יותר טובים. והחיים שלנו, אם אנחנו נתבונן בהם ככה לעומק, בנויים מכל מיני אינטראקציות בינינו לבין כל האנשים שנמצאים סביבנו, בבית, בעבודה, ברחוב שבו אנחנו גרים. והרבה פעמים אתה קם עם תחושה של הכל היה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב ויפה אם האנשים סביבי היו מבינים אותי. יש בעיה אחת מרכזית בחיים שאחרים לא מבינים אותי. ננסה היום לדבר על הנושא הזה, למה לא מבינים אותי, על מנת ללמוד איך לעשות שכן יבינו אותי. ניצה, בואי תפתחי בבקשה את המסע שלנו בדרך שיבינו אותי אחרים.
אז אנחנו משוחחים על נושא של רגשות, ונושא של רגשות הוא נושא שמאוד מעסיק אותנו, כי אנחנו מה לעשות יצורים רגשיים. וכל ככה תוכניות ששוחחנו עליהם עד עכשיו, דיברנו על הרגשה של ייאוש ועל הרגשה של קנאה ובושה, וכל את כל הרגשות האלה אני כאדם יודע לחוות בתוך עצמי. יש לי ככה איזה מכלול כזה שאני חווה את כל הרגשות האלה בתוכי. עכשיו, אחד הבעיות והקשיים שיוצרים הכי הרבה קונפליקטים בין אנשים, בתקשורת בין האנשים, או אולי אפילו בחוסר התקשורת בין האנשים, זה העובדה שאחרים לא מבינים אותי, ובדרך כלל הם גם טוענים שאני לא מבינה אותם. זה יכול להיות מול הילדים, זה יכול להיות מול אנשים בעבודה, זה יכול להיות בכל מקום. ונשאלת פה שאלה מאוד מעניינת, אם אנחנו יצורים כאלה רגשיים, שבאמת חווים את כל הרגשות האלה, איך ייתכן באמת שהיכולת שלנו להרגיש היא מסתכמת פחות או יותר בהרגשה שנמצאת בתוכי, אבל קשה לי מאוד ככל הנראה להרגיש אחרים, להבין אותם, להבין לליבם, וכך גם ההפך. אז השאלה הראשונה היא קודם כל, מדוע יש את התחושה הזאת, והאם זה רק איזה הרגשה דמיונית, או שבאמת יש בה משהו שהוא אמיתי בעובדה הזאת, שאנחנו לא באמת מצליחים להרגיש את האחר.
אנחנו אף פעם לא יכולים להרגיש את האחר. אין דבר כזה. מה זה נקרא שאני מרגיש מישהו? מה זה, אני מכניס בך איזה סנסור שלי, חיישן, ואז אני מרגיש מה קורה בך? לא, אני רצון ליהנות, רצון לקבל מה שנקרא אצלנו. כן? רצון ליהנות זה רצון להרגיש ענה ותענוק. זה מה שאני רוצה. לא חשוב מה שקורה מסביב, לא חשוב מה שקורה בי, המטרה שלי להרגיש טוב. כך גוף שלי כל הזמן עובד, כל המערכות שלו, זה יכול להיות ברמה פסיכולוגית וביולוגית ולא חשוב. זה יכול להיות בחושים וברצונות ובמחשבות, לא חשוב. תמיד אני בודק למה אני מרגיש לא טוב, איך אני יכול להרגיש יותר טוב, מה לעשות כדי להרגיש יותר טוב. כך עובד הגוף שלי, זה התוכנה הפנימית שלו העיקרית, והתוכנה הזאת היא עובדת נונסטופ עד שהוא מת. זהו. וכך כל אחד ואחד. ולא רק בי, זה קורה גם כן בדומם. לכן הוא מחפש מקום הכי בטוח, נופל, מתגלגל, שומר על עצמו, לא נותן סתם למישהו שיערוז אותו, יש לו איזה כוחות כנגד, אם לכוח הנגדו כבר מתגבר עליו ושובר אותו, או משהו עושה, מפרק אותו. צומח. הוא מחפש איפה השמש, איפה האוויר, את רואה איך הצמחים גודלים, איך העץ גודל, אם משהו מפריע לו. זאת אומרת, תמיד אנחנו מחפשים איך להטיף לעצמנו. דרגת חי זה כבר ברור לנו, שזה איך שהם מחפשים, איפה יותר חם, איפה יותר נוח, איפה יותר בטוח. וכך זה כל החיים של החי. ואנחנו בדרגת המדבר, בדרגת האדם, אנחנו הכי 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 האגואיסטים המשוכללים בזה, שאנחנו ממש בונים לזה כל מיני מערכות. למה אנחנו בונים כל הזמן? תרבות, חינוך, תעשייה, מסחר, מה שלא יהיה. הכל רק כדי להרגיש טוב ונוח, תענוג. ותענוג אני מבין שיהיה טוב לי. ואם שיהיה טוב לי צריך להיות גם כן באיזושהי צורה יחסית טוב לאחרים, אז אני עושה את זה בכוונה שיהיה לי מזה, אז אני מייצר משהו ומוכר שיהיה להם טוב. אני חושב שמזה יהיה לי טוב ורווח. אם הייתי יכול לקבל מהם את הרווח הזה בלי למכור להם, בלי לעבוד, אז הייתי עושה כך. אז ברור שכל הפעולות שלנו זה להגיע למצב הטוב. ולכל אחד טוב הוא מובן בצורה אחרת. ולכל אחד טוב הוא כל הזמן משתנה. פעם אני רוצה לישון, פעם אני רוצה לרוץ, פעם לטייל, פעם לעבוד אפילו במשהו. גם כן זה מעניין יכול להיות. וכו' וכו'. זאת אומרת, טוב הוא מצטייר בכל מיני צורות. כן? מה לאדם טוב באותו רגע. ומאיפה זה בא לו? מתוך התוכנה הפנימית. שהיא מעוררת את האדם לזה, או לזה, או לזה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה נרצה ברגע הבא. בדרך כלל אנחנו יצורים די שגרתיים, אז אנחנו כן איכשהו יודעים, פחות או יותר מכירים את עצמנו. אבל יכול להיות שלא. עכשיו, ביחס שלי לדומם, צומח וחי, היחס אליהם הוא כזה שאני מבין שזה הטבע, ואני צריך להתייחס לזה בצורה מסוימת. אין לי שם מהם לקבל איזו תגובה, אמנם שאם החי או אם חיות בית או משהו, שם זה אנחנו מחפשים תגובה מסוימת, הם לומדים מאיתנו, אנחנו מהם, וכך אנחנו מסתדרים, נהנים, כן? זהו. עם הילדים גם כן, זה כמו עם החיות, אנחנו יודעים איך להתנהג איתם, אבל עם אנשים שהם לא ילדים ולא חיות, אלה אנשים כמונו, איתם יש לנו בעיה. כי לכל אחד ואחד מאיתנו האגו מפותח. וכל אחד רוצה ליהנות בכל רגע ממשהו אחר. ולכל אחד אכפת איך הוא מרגיש, ולאף אחד לא אכפת מה השני מרגיש. וכאן אני נתקע בבעיה. אני רוצה להרגיש כך וכך, מתוך איזה תגובה של הזולת, והוא לא מגיב כמו שאני הייתי רוצה. כי יש לו האגו משלו ותוכנה משלו, שעכשיו הוא פועל לפי זה. הוא רוצה ליהנות משקט, אני רוצה מוזיקה. ואנחנו נמצאים במתחם אחד, מה לעשות? וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מבינים אותי, לא מכירים בצרכים שלי, לא מעריכים אותי, אם כבר. כן? ובכלל, האם אני יכול להתחשב עם הזולת? אנחנו מבינים שלא. אני מסתכל על הילד, הוא בא, הוא תופס ממך משהו, בכלל שזה נראה לו טוב. כן? הוא רוצה ליהנות מזה, אז הוא לוקח, הוא אין לו... אנחנו כבר עושים את זה בצורה יותר עדינה, או שלא רואים, זה נקרא גניבה, או שעל ידי זה שאנחנו עושים איזה פוליטיקה, אז אני אתן לך זה, אתה זה, איזה מסחר, וכן הלאה. זאת אומרת, תמיד כל החיים שלנו הם מסתובבים, זה בכל דבר. כך אנחנו פיתחנו תעשייה ומסחר, כך אנחנו פיתחנו יחסים בינינו, כך אנחנו נכנסים לעסקי משפחה, זוגיות, מה זה? אני רוצה ליהנות ממשהו, היא רוצה ליהנות ממשהו, אנחנו עושים הסכם. את נהנית כך ואני נהנה כך. אם אין ברירה, כל אחד מוותר על משהו, או שאנחנו מפתחים כזאת מערכת יחסים, שכל אחד נהנה מזה שהוא מענה לשני. נו, גם כן, קורה לפעמים, לאיזשהו זמן קצר, אבל קורה. אנחנו רואים שזה אפשרי. זה בתנאי שיש לנו איזשהו קרבה לשני, שאני מרגיש פתאום שני, כי במשהו קרוב אליי, זאת אומרת שיש לו משהו ממני, מחלקי. ואז כשאני מענה לו, אני גם כן נהנה בעצמי. או כמו עם הילדים, ברור ששם זה עוד יותר תענוג ממה שאני לוקח לעצמי, שאני נותן את זה לילד שלי. אז, אבל זה הכל דברים פשוטים, איך אנחנו נהנים זה מזה. אבל ליהנות בדרגת המחשבה, בדרגת ההבנה, בצורה מחשבתית, אינטלקטואלית, רצונית, איפה שם ידיעות, ערכים, שם זה דבר הכי קשה. כי זה פסגת ההתפתחות האדם בעולם שלנו, ולכן... כאן צריכה להיות איזה גישה מאוד מאוד מיוחדת. שאנחנו טוענים ששני לא מבין אותי, בעיניי, זה טענה טיפשית. כי אף פעם, אף אחד לא יכול להבין אותי. אלה הוא יבין אותי, בתנאי שזה יהיה כדאי לו. זאת אומרת, שרצון לקבל שלו, רצון ליהנות שלו, הוא יהיה מכוון כך, שכדאי לו לעשות איזשהו פעולות, כביכול שהוא מסכים שהוא איתי יחד. אבל לא שהוא יכול להבין אותי, אלא אז הוא מבין את עצמו בכל זאת, רק פתאום אנחנו נמצאים כביכול באיזה התקשרות כזאת לזמן מה בינינו, שאנחנו מדברים כאילו בגל אחד. שאנחנו לא שנמצאים זה מול זה ומבינים זה את זה, אלא פתאום יש בינינו איזה מין קף אחד, ואנחנו בו נמצאים שניים. זה במקרה לזמן קצר, יכול להיות בין כמה אנשים, ושוב, מפני שיש להם בדרך כלל המטרה המשותפת. נגיד, אנחנו רוצים להרוס מישהו. אז אנחנו מתחברים, יש לך תענוג מזה שאת הורסת אותו, יש לי תענוג מזה שאני הורס אותו, ואז אנחנו פועלים בצורה שותפית, יפה, טובה, אנחנו מרגישים ששנינו ממש מבינים זה את זה טוב מאוד, בגלל שיש מישהו שאותו אנחנו רוצים לסדר. זה ברור, מאוד ברור.
כן.
זאת אומרת, אבל שבזה אנחנו גם כן לא מבינים זה את זה, אנחנו מבינים זה את זה מפני שיש לנו מטרה מחוץ לנו. להבין את השני, מה זה נקרא להבין את השני? זה נקרא להתלבש בו, בתוך הרצונות, בתוך המחשבות, תשוקות, סלידות, פחדים, חרדות, התרגשויות, התפרצויות, בכל מה שיש בו, בכל העולם הפנימי שלו, ממש להיכנס בו, לחיות בתוכו, ומתוך זה שאני נכנסתי לתוך המטריצה הזאת של השני, משם, אם אני נמצא גם כן במקומו, זאת אומרת, עם התכונות שלו, עם מה שהוא נולד, אז אני מבין אותו, אז איך זה אפשרי? זה בלתי, בלתי אפשרי. אף אחד לא יכול כך להתלבש בשני. כל אדם הוא בתוך עצמו, סגור. ואף אחד לא יכול להיכנס לשני. אף אחד. זאת אומרת, טענה הזאת, למה לא מבינים אותי, זאת טענה, לפי דעתי, טיפשית. אלה, כנראה שאפשר למצוא דרכים איך באמת אנחנו נעשה זאת, אבל לא במישור הרגיל, איך שאנחנו בינינו מתנגשים, מתחברים, רוצים לעשות משהו, במישור החיים הרגילים, זה פשוט לא ניתן. חוץ מזה, אנחנו גם כן מבינים שאנחנו כבר שכחנו על זה שאנחנו רוצים שיבינו אותנו. אני רואה את זה לפי צורות ההתקשרויות בין בני אדם. הם לא רוצים להתקשר בצורה פרונטלית זה עם זה, דרך טלפון כל הזמן, דרך אס-אמסים אפילו, שזה אפילו לא בקול, ואפילו לא בווידאו. אלה ככה, וכאלו, יש להם סלנג כזה, שזה משהו שזה, אני לא יודע, אבל משהו שזה שפה חדשה כזאת, שפת הציפורים, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
שפת הסמיילים.
הסמיילים, נגיד, כן, שכאילו, זאת אומרת, עוד יותר חיצונית, שאני לא רוצה שיבינו אותי, אפילו אני לא מבין את עצמי, אני משחק כל הזמן באיזה תפקיד כלפי האחרים, והם מקבלים אותי ככה לפי התפקיד הזה, והם גם כן כך מקבלים. אני רואה את זה לפי הצורות של הריקוד. בואו נרקוד. הם נכנסים לאיזה אולם גדול, יש שם אולי 200 אנשים רוקדים. אף אחד לא מסתכל על שני, כל אחד עושה איזה מין הזה. ומסתכל, לא מסתכל בכלל. זאת אומרת, איזה מין התקשרות. במה להבין כל אחד את השני. זה לא אפילו ללא מגע, ללא כלום, זה העיקר זה לעשות כל מיני תנועות, מה שנתנו להם לדוגמה לראות באיזה סרט שם או משהו. זאת אומרת, האנשים היום הם לא בכלל מתקרבים למצב שיבינו אותם. אני לא חושב שזה בכלל בעיה.
אבל כן יש בכל זאת תסכול אם מישהו לא מבין אותי.
זה תסכול פנימי, כן, כן. לא, 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 לא שמבין, כן. זה אולי בחורות, אני לא יודע, אבל גם כן, אחר כך זה, אנחנו כבר נמצאים משוריינים כאלו, אחרי כל השריון שאנחנו בונים על עצמנו, שאין דבר כזה, אני רואה על התנהגות האנשים בכל מיני קומות, אני לא אומר שאין תסכול פנימי, אני לא אומר שזה לא כואב לו, אני לא אומר שאין לו בזה, בכל זאת תשוקה פנימית עמוקה, שבכל זאת הוא נשאר אותו אדם, כמה שהוא לבש על עצמו כל מיני ככה שריון, אבל בכל זאת זה לא מה שרואים מבחוץ, ואני גם כן לא רואה נגיד בטלוויזיה, שמדברים שם כל הזמן הכל דיבורים, כן? שאנשים רוצים שיבינו אותם. כל אחד בא כאילו להגיד מה שהוא חושב, ולהגיע לאיזשהו מקום המשותף. לא. אני רואה איך שיושב הסדרן שם, מי שמערעיין נגיד, ויושבים לפניו שם 3-4 אנשים, הוא שואל אחד, שני, שלישי, כל אחד אומר את הדעה שלו, הוא אוסף את הדעות האלה, כולם רואים את הדעות שונות, או לא עושה סיכום, הם לא עושים סיכום ביניהם, אלה כל אחד, זהו, מבינים אותי או לא, מה אכפת לי מבינים או לא. אני את שלי אמרתי, גמרנו. זאת אומרת, נמצאים אנחנו במצב שאני גם כן לא כל כך מעוניין, או מתעניין, או נמשך, או מכוון את עצמי לזה שיבינו אותי. זה לא איזה מין תיאטרון רגשות, ואני לא... איזה מין פילוסוף שאני רוצה שאנשים יבינו אותי, אני לא, כל אחד כך, כן? ואני לא עם איזה דעה מיוחדת שהעולם צריך לפי זה להסתובב ככה ולהתהפך או משהו, אלא אני לא חושב שהיום זה העיקר לאנשים, זה לשרת לעצמם, ולהמשיך בחיים, וממש כמה שפחות לשבת זה על זה על הראש. אני רואה שזה גם כן קורה בזוגיות, גם כן קורה בכל דבר. זה לא המשפחה כמו שהייתה קודם, שהיו יושבים יחד, אוכלים יחד בערב, יחד מטפלים בילדים, שהיה קשר בין ההורים למורים, למשהו, זה לא בכלל, אין לזה נטייה, אנחנו התייאשנו כביכול להגיע למצבים שמבינים אותנו, שמסכימים או לא מסכימים, זה לא, אני בשבילי וכל אחד בשבילו אחרי מסך או טלוויזיה או מסך המחשב, כך כל אחד חי. אבל תסכול הפנימי הוא בהחלט אפשר לראות. ואם מעוררים באדם חיסרון לזה.
אם מעוררים מה?
מה?
אם מעוררים מה באדם?
באדם חיסרון לזה, צורך לזה, שיבינו אותו. אז צריכים לעורר את זה בו מצד ה... רווח הגדול. עד כמה שאתה תרגיש את עצמך בצורה שאתה פתאום נפתח, שהעולם נפתח, שאתה לא נמצא בהגנה כלפי העולם, שאתה יוצא מעצמך החוצה, אתה הולך להרגיש את הזולת, וכולם גם כן מרגישים אותך. אתם מתחילים להיות קרובים בלבבות, במחשבות, לבוא אותנו ברצונות. וכאן אתה כבר פתאום מתחיל להרגיש התרחבות הפנימית. זאת פתאום פתיחה, שאתה נפתח, פותח את עצמך לכל העולם.
מה בדיוק מתרחב? הרגשות שלי מתרחבים? המחשבות שלי? מה מתרחב?
יש תענוג באמת עמוק מאוד, מאוד גדול, בזה שאני מרגיש שהשני פתאום איתי יחד. בהדדיות, ביחס היפה זה לזה. אנחנו בזה מתחילים לקלוט שיש חיים כביכול חוץ גופיים. מחוץ לי.
מחוץ לעולם הרגשות שלי?
כן.
לזה אתה קורא חוץ גופי?
כן.
אוקיי.
שאני מגיע למצב שזה עניין של אהבה. כן? שאהבה נקרא שאני נמצא ברגשות שלי בתוך השני, ושני נמצא בתוכי, לאו דווקא ששייך למין, זה יכול להיות בין גברים, נשים, לא חשוב, לא חשוב, כן. זה לגמרי לא שייך לעניין המין, אלא זה שייך לעניין של הפתיחות. שיש דעות, רצונות, מטרות, מעל האגו, מעל החומות שבהם אנחנו נמצאים, ופתאום שאנחנו נפתחים זה לזה, אז אנחנו מרגישים בזה, אנחנו מרגישים בזה חיים ללא גבול. כי אני כביכול יוצא ומרגיש חיות מחוץ לעצמי, מחוץ לי. ובזה יש לי הרגשה כמו חיים אחרי המוות. לא יודע איך להגיד, איך לצייר את זה, שחיים הם לא מוגבלים. הם לא נמצאים בדיוק בתוך הקופסה שלי. אלא אני יכול להתלבש בשני ובשלישי ובכולם, ומשתמשים בזה קצת פסיכולוגים, בלארגן מאומות, בכל מיני אלו. יש בזה טכניקות. אבל אני עכשיו מדבר בצורה פשוטה ככה, שאם אנחנו יכולים למצוא כאלו מקרים, רגעים, אנחנו מרגישים בזה את עצמנו מאוד מאושרים.
אני רוצה לתת אולי איזה דוגמה, סיפור אישי, שחוויתי אולי במשהו את מה שאתה מדבר עליו, אולי אפשר יהיה להבין את זה יותר. בעברי הייתי, שימשתי כמנהלת, ואחד הדרכים שבהם האמנתי זה מין כזאת דלת פתוחה. ואני זוכרת שיום אחד נכנס אחד העובדים שעובד במשרד, וראיתי אותו ככה עם ראש שמות כלפי מטה, וראיתי שהוא מצב רוח לא טוב. קראתי לו לחדר, דיברנו, ואחרי שדיברנו, הרגשתי שהתחלתי להרגיש אותו, והתחלתי לתת לו ככה באיזושהי שיחה, יכולת להתבטא, לבטא את עצמו, ואחרי שיחה קצרה של 10 דקות, הוא יצא מהחדר עם חיוך. ואני זוכרת שהשמחה שהרגשתי בלב במשך כל אותו יום, זה היה משהו מאוד מאוד חזק שליווה אותי. ואני זוכרת שבדרך הביתה חשבתי לעצמי, תראי מה עשה אותך מאושרת. הרגע הזה שבו בן אדם הצלחת לגעת בו במשהו, בלב שלו, והוא פתאום נפתח ומשהו השתחרר, פתאום זה עשה אותך מאוד מאושרת. זה היה איזה רגע שאני זוכרת אותו. היו עוד הרבה רגעים מהסוג הזה, אבל זה היה רגע מסוים ש... פתאום נעשיתי מודעת לרגש הזה. למה באמת, תנסה רגע להסביר לי, מאיפה נובע התחושה הזאת של האושר, של השמחה הזאת, שנגעת בלב, שלרגע הבנת מישהו אחר. הבנת ונתת לו.
הוא הרגיש את זה, את הרגישה את זה, שכל אחד הוא קיבל איזה מין פריצה מחוץ לעצמו. יצא מעצמו, כבר מרגיש העולם בלתי גבולי. לא סגור בתוכי. אני כביכול עכשיו פורח מחוץ לעצמי. וההרגשה הזאת היא הרגשה שמשחררת את האדם מכל מה שיש לו בפנים. כי הוא כביכול יצא החוצה. אפילו במקצת. כבר זה פותר אותו מכל בעיות ודאגות. מהכל. הוא אחר כך יכול לחזור לזה ודאי, למה שיש לו. אבל הוא מרגיש שישנם ממש חיים אחרי המוות. ממש ככה. שיכול להתקיים במשהו מחוץ ללחצים הפנימיים.
זאת אומרת שברגע שאני מצליחה איכשהו להשתחרר מהעולם הרגשי שלי, כלומר, מתוך ההתנהלות האלה של המחשבות והרגשות שלי, איזה דיאלוג כזה שכל הזמן מתקיים בתוכי, ברגע שהצלחתי לפרוץ החוצה, והצלחתי להתחבר לרגע של מישהו אחר, זה פתאום שחרר אותי. שחרר אותי, שחרר אותו. וזה הפך באמת, נתן איזושהי הרגשה של, של אושר, של שמחה. אז איך, זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, אז מאוד כדאי לנו לצאת להרגשת האחר. כי אנחנו עושים גם טוב לאחר וגם טוב לעצמנו. אז למה זה כל כך קשה? למה כל כך קשה לנו?
האגו שלנו לא נותן לנו לוותר על החומה שלנו, שבתוכה אנחנו חיים.
מה תורמת לי?
הקליפה הזאת שבה אנחנו נמצאים, סגורים בתוכה, היא מאוד חזקה. אני בזה, אולי אני מוותר על עצמי, אולי אני משפיל את עצמי, אולי אני בזה מראה לשני את החולשות שלי, אולי בזה אני לא שולט כבר על עצמי ועל האחרים, אלא אני כאן כבר איכשהו מראה את עצמי כמישהו ש, ש, שמתחשב, שלא נמצא למעלה מכולם, אלה יכול להיות וטרן, יכול להיות דורך על עצמי וכן הלאה.
אז, אז ממה אנחנו בעצם פוחדים?
אנחנו פוחדים מ, מהשפלה עצמית.
מה פירוש?
נו, איך אני משפיל את עצמי? אם אני מתחשב עם הזולת, אם אני מבין את הזולת, אלה אני יכול לעשות כך כדי להראות לכולם, תראו, אני מתחשב בזולת, אני משפיל את עצמי, תראו איך זה, אני גדול. זה כבר משהו אחר, זה שוב גאווה. רק במסווה כזה. אבל אם באמת, זה כדי להתחשב עם הזולת, זה נקרא שאני צריך פחות להתחשב עם עצמי.
אתה מעלה פה איזושהי תפיסה מחשבתית, פרדיגמה מחשבתית, שאומרת, אם אני צריך להתחשב באחר, זה אומר שבאיזשהו אופן אני פוגע במשהו בעצמי.
באגו שלי. אני חייב לוותר עליו. אני חייב, אני צריך לתת לשני, לשני להיכנס ללבי.
ואז מה יקרה? אם אני נותן...
זאת אומרת, אני כבר לא דואג לעצמי באותו רגע. אני דואג לזה ש, ש, מה, מה שקורה לו. למה שאני אוותר על עצמי? למה שאני בכלל ידאג לו? או שאני עומד ב-100% על שמירת האגו שלי, למעלות אותו בכל וכל, או שאני מתחיל לחשוב מה הוא חושב, מה הוא רוצה, מה טוב לו וכן הלאה. ברגע זה כבר מחשבות האלו לא על עצמי, אלא על מישהו אחר. אם זה תינוק שלי, זה משהו אחר. זה בצורה טבעית כך קורה, כי הוא כחלק מגופי. אבל אם זה לא, לא, לא תינוק שלי, אם זה לא, אפילו לא כלב שלי, אלה מישהו זר, זה לא, כבר לא שלי. כן? אז אני צריך לוותר על, על, על משהו ממני. אני עכשיו אדאג לנוחיות שלו, שיהיה לו טוב, שיהיה לו נוח. אז אני חושב, איך יכול להיות לו טוב, ואיך יכול להיות נוח לו, וכן הלאה. באותו רגע אני לא דואג לעצמי. אני לא יכול לשנינו לדאוג. אלא שנינו זה כבר משהו אחר, זה שני האהובים. זה דבר אחר. אז אני מרוויח. אבל אם זה ממש זולת, לא ייתכן. אלא אם כן, יש לי איזושהי מטרה מיוחדת. שאני יוצא להרגשת הזולת, בתנאי שעל ידי זה, אני מעלה את ה... אותנו, את עצמנו, בקשר בינינו, למקום עוד יותר גבוה. אז כן, אני עושה את זה.
לאיזה מקום?
ככה לרווח לאיזה.
עוד לפני העלייה הזאת.
או כן. נגיד שיש לי, אני ואתה אחים.
כן.
ויש לנו אמא. ואמא מאוד שמחה אם אנחנו נמצאים בינינו בקשר לבבי, ממש ללא גבולות, כמו שני אחים. ואנחנו רוצים לעשות, לתת לאמא ממש הרגשה טובה. לא לרמות אותה ולא כלום. אז אם אמא בינינו היא חשובה, גדולה, מאוד יקרה, אז אנחנו בינינו מוותרים זה על זה, זאת אומרת, כל אחד על עצמו, כדי להתקשר באמת בינינו ולדאוג זה לזה, כמו שאימא היה רוצה.
שהיא תשמח.
שהיא תשמח. זאת אומרת, צריך להיות מישהו יותר גבוה, או איזה רעיון יותר גבוה, שכדי לעשות לו נחת רוח, אנחנו מוותרים על האגו שלנו.
עוד לפני ההתעלות הזאת המשותפת, למטרה שהיא יותר גבוהה ממני וממך, רציתי להבין לגבי זה, אמרת שאנחנו סגורים בתוך קליפה. מה זאת אומרת שאנחנו סגורים בתוך קליפה?
קליפה זה האגו שלנו, שסוגר אותנו, שאני לא יכול לחשוב שום דבר על השני, ולכן אני סגור בתוך עצמי.
איפה אני סגור?
ואני חי בתוך עצמי.
איפה אני סגור?
בתוך המחשבות, רגשות, תשוקות, מטרות, הכל מה שלי ובתוכי ולעצמי.
מה סוגר אותי?
סוגר אותי?
כן.
האגו ששולט על כל המחשבות, רצונות, תשוקות, מטרות, הכל. האגו הוא אומר כך, אתה עובד רק לטובת עצמך בלבד. זה הסיכום של התוכנה הכללית שלנו. אני מסתכל איך שאני רואה, שומע, מרגיש, נושם, לא חשוב מה. אני הכל עושה בצורה האופטימלית לטובת עצמי. ואם יש בזה איזה הפרעה מהזולת, אני מיד עושה חשבון. אני יכול לסלק את ההפרעה הזאת או לא. או שאני מסתלק, או שמסלק אותם, משהו אני עושה. כדי להגיע למצב האופטימלי. האופטימלי זאת אומרת שאני בכל רגע ורגע בחיים חייב להיות במצב הטוב ביותר האפשרי.
וכך כל אדם.
כל אדם כל רגע.
כל אדם כל רגע. לכן, הבנתי, אז לכן אתה מצייר את זה שכל אחד כאילו עטוף בתוך איזה קליפה פנימית שסוגרת אותו בתוך עצמו.
כן.
אוקיי, אז נגיד שלושתנו, אני עטוף בתוך התוכנה הזאת הפנימית שלי, אתה בשלך וניצה בשלה. כן. אז יש לנו פה כאילו שלושה אנשים שלכאורה יכולה להיות בינינו תקשורת, אבל היא נעשית מתוך העטיפה הזאת הפנימית.
כן, שיר... כן, כן. כל אחד בתוך בלון כזה.
כל אחד בתוך בלון.
כן.
אבל הנה, עכשיו אנחנו מדברים.
זה כל אחד בדיבור הזה, מקבל טובת הנאה.
לא הבנתי.
מקבל משהו שטוב לו.
בין הבלונים שלנו יש תקשורת?
רק תקשורת כל אחד לעצמו. לטובת עצמו.
ולכן אדם מרגיש שאף אחד לא מבין אותו?
כן, אני גם כן, לכן אני אמרתי לגברת שאני לא כל כך תופס מה הטענה, אז לא מבינים.
אני הייתי רוצה שיבינו.
למה?
שיבינו אותי, שיתחשבו בי, שירגישו אותי.
כן?
כן.
ואתה?
מה ואני?
אתה גם מוכן כך? לתקשורת כזאת הדדי, דו-סטרי?
להבין אותך נגיד, להתחשב בך, להרגיש אותך.
כן.
אם אפשר.
מה זה אם אפשר?
תלוי כמה...
לא, זה בדיוק תלוי.
לא, הרבה פעמים למשל אני מרגישה שיש אנשים שהם נניח יותר רגישים ופחות רגישים. אז יש כאלה שכן הם מרגישים שהם מרגישים את האחר, אבל אותם לא מרגישים.
זה שאני מרגיש יותר אחר או פחות, זה בהתאם לאגו שלי. עד כמה שכדאי לי להרגיש אותם יותר או פחות. לא אבל הבנתי. זה בכל זאת עובד בצורה אחת, רק לטובת עצמי.
לא הבנתי, תסביר. מי שיותר מרגיש, נכון יש כאלה שיותר
רגיש? אתה נגיד איש מסוכן. בכל רגע יכול לשלוף אקדח ולהתחיל לראות.
אוקיי.
אז אני רוצה לדעת אותך יותר, איך לי לשמור על עצמי, איך להתרחק, איך להתקרב אולי. אתה מבין ככה... אז אני מפעיל רגשות שלי, מחשבות שלי, כל היוצרות שלי, אני מפעיל בצורה כזאת כדי להיות איתך רגיש. אני רוצה להרגיש אותך.
כדי להתגונן מפני.
ודאי.
אוקיי, אז תרגיש...
אז פתאום אני נעשה יותר רגיש.
אליי.
מה שאם כן, אם אני נכנס לאיזשהו מקום, קבוצת ילדים שם משחקים, צועקים, ככה גן ילדים או משהו. אז אני לא מפעיל כל כך את הרגש, זה רצים, עושים, לא. זה בוכים, צוחקים, צועקים וכן הלאה.
יופי, בוא ננתח את זה. נגיד במקרה הזה, אתה הרגשת אותי.
אני...
נכון? כי אתה פוחד ממני.
כן.
כי אני מהווה איום כלפיך.
נו, אז מה, זה נקרא שאני אדם רגיש? אני רגיש, אני רגיש להרגיש את הסכנה.
את מי הרגשת, אותי או אותך?
אני רוצה להרגיש אותך, מה יש לך בראש? כי אני מפחד ממך. אבל זה לא נקרא שאני יצאתי מעצמי.
מהבועה שלך?
כן.
למה לא?
כי אני דואג לעצמי.
יכול להיות שככל, זה מזכיר לי שלמשל בפסיכולוגיה באמת קוראים לשריון הזה כאילו מנגנוני הגנה.
כן.
אז זה בדיוק מה שתיארת, איך אתה מתגונן מפניו.
כן.
אז יכול להיות שככל שאנחנו דווקא יותר מפעילים את המנגנונים
יש
האלה,
יש לך...
שריון יותר עווה?
כן, יש לך, כן, שריון יכול להיות פנימה ויכול להיות החוצה.
מה הפירוש?
כן. ראית טנק?
כן, הייתי טנקיסט.
היית טנקיסט, יופי. היית טנקיסט באותם הזמנים שהיה רק שריון על הטנק. אתה יודע, יש היום על הטנק לא שריון, אלא אני לא יודע איך קוראים לזה, ההגנה אקטיבית.
כן.
שמגיע פגז, נכנס לטנק, וההגנה האקטיבית הזאת מתפוצצת, ומפוצצת אותו וזורקת החוצה.
כן, יש כל מיני מערכות. כן.
לא, לא, שזה זה, זה נוסף על שריון, כן, נוסף על הטנק.
ברור, ברור.
ראית כאלו?
כן.
כן?
מכן.
זהו. זה, אז מה, זה לא הגנה? זה הגנה, הגנה אבל הגנה אקטיבית. זהו. אותו דבר כאן. אני לא פועל בזה שאני בונה שריון כלפי האדם המסוכן. זה, אני בונה הגנה אקטיבית. אני כאילו יוצא אליו, אני מנטרל אותו מראש, אני רוצה להכיר אותו מראש, אני שולח אליו סוכנים שלי, סמויים, אני לומד אותו וכן הלאה. זה הגנה אקטיבית. מדינה נגיד, או איזו חברה, איגוד נגיד אלו שנמצאים איתם בתחרות.
אם אני מבין את, את המודל הזה שאתה מצייר, כל עוד החשבון של פרט אחד ביחס לאחר זה איך אני שומר על מצבי, אז גם אם אני מרגיש אותך ולומד אותך וחוקר אותך ומתחפר בך, זה עדיין נעשה מהמקום של המוטיבציה שמניעה אותי בכל התהליך הזה של להרגיש אותך, זה איך אני שומר על המצב האופטימלי שלי. וזה בעיניך נקרא שאפילו שכאילו התחפרתי בך, עדיין לא יצאתי מהבועה שלי. הבנתי את מה שאתה אומר?
מתי.
אוקיי.
נכון.
אוקיי. עכשיו, בוא... אוקיי, אז עד כה הבנו, וזו המציאות שבתוכה אנחנו חיים. זאת אומרת, גם כשאני מרגיש מישהו, גם כשאני מבין אותך, מרגיש אותך, ואותה אני לא מרגיש, לא מבין, זה עדיין כל זה, זה כל מיני דברים שמתנהלים בתוך הבועה שלי. כן? שאת הבועה, רשמתי לעצמי, היא מה מגדיר בועה, כי אני לא רואה בועה, אלא יש לי תוכנה שאומרת לטובת עצמי בלבד. כל אחד בתוך בלון, בתוך בועה.
אתה בינתיים לא עולה למעלה מרגשות ומחשבות ותשוקות ורצונות והכל מה שיש לך. אתה מאגן עליהם ואתה רוצה להישאר בתוכם, ולהיות רק יותר בטוח שאתה ממלא את עצמך בצורה אופטימלית.
אוקיי.
המרבית.
אוקיי. זה הסטטוס שבו אנחנו מתקיימים, ויש בינינו כל מיני סוגי תקשורת.
כן, כן, אז יש כאן הגנה כזאת, הגנה כזאת, לפעמים מתנפלים זה על זה, עושים מלחמות, אבל זה לא, גם זה קשר, אבל קשר שלילי כביכול.
הבנתי. עכשיו בוא נלך קדימה. נגיד, נמשיך עם הציור הזה של הבלונים, כי הוא, אני מבין אותו טוב. יש בלון כזה.
כן.
בלון סביבי, בלון סביבה, בלון סביבך. בתוך כל האדם חי בתוך בלון.
נכון.
אוקיי. עכשיו, בוא נעשה כזה מדע בדיוני. מה נמצא בין הבלונים?
נתק.
עכשיו, תגדיר נתק.
שכל אחד רוצה להרגיש את השני, בכמה שיכול להיות טוב לו ממנו, או בכמה שרע יכול להיות ממנו.
למי?
לי נגיד. אני מרגיש אתכם, רק בצורה... שיכול להיות טוב לי או רע לי. כי החוש העיקרי שלי זה רצון ליהנות. ואז אני לא רואה אותך כמו שאתה, ובכלל אם אתה קיים, אני לא יודע, וגם זאתי, הגברת כנראה, כן? אלה, היא נראית אצלי כך, ואתה נראה אצלי כך, בתוך הרצון שלי ליהנות. ואז אני רואה ברצון שלי ליהנות, איך אני נהנה מזה ולא נהנה מזה, כך או כך. אני יכול להגיד, אני לא אוהב את הצורה שלו ודיבור שלו וכולי וכולי וכולי. אחר כך אני יכול לשנות את דעתי ולהגיד לא, הוא אדם יפה, הוא אדם טוב, הוא אדם כך וכך וכך. למה? מה משתנה? אתה לא השתנית, אלא אני בתוכי שיניתי משהו בתוכנה שלי, בקליטה, ואז אתה נראה לי אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני לא קולט מי אתם, אלא אני קולט איך אתם, כביכול אתם, משפיעים על הרצון ליהנות שלי.
איזה השפעות באות מאיתנו לתוך הבלון שלך?
כן.
מה אתה יכול כאילו למשוך מה...
מה אני יכול ליהנות מזה, במה אני יכול להרוויח מזה וכן הלאה. רק את זה אני רואה, אני לא רואה אתכם האמיתיים. גם כן אדם אף אחד לא מאגר את עצמו.
בוא ננסה לדמיין תמונה כזאת שנכנסים, נגיד שאנחנו נכנסים עכשיו בבוקר לעבודה, ככה כל אחד מגיע עם הבועה שלו, כן, אני היום מגיע עם בועה כזאת שלא יודעת, אני מביאה איזשהו מחשבות כאלה, לא יודעת, של כעס, והוא נכנס עם עצב, והשנייה נכנסת עם שמחה, והשלישי נכנס עם, לא יודעת, דיכאון.
נו.
מה קורה בין הבועות שלנו? הרי יש את הנתק. בכל זאת, יש איזושהי הרגשה שכאילו לפעמים אני מרגישה שחודרת לבועה שלי. בכל זאת. אני לא מבינה מה עובר עליו, אבל כן אני מרגישה איזה רוח לא נעימה מהצד שלו. נכנסת כאילו לבועה שלי. מה זה?
השפעה לא נעימה. את רוצה ליהנות ממנו באיזושהי צורה? או שישקט, או יכניע את עצמו, או שיהיה מסודר, או שיהיה... יעשה משהו שאת רוצה, ואת לא מקבלת את זה ממנו. אז מרגישה את זה כרוח השלילי. חוץ מזה, זה לא צריך להיות דווקא באיזשהו מעשה או בדיבור. זה יכול להיות גם שאת מריחה אותו, מה שנקרא.
נכון, בלי דיבור אפילו.
כן, ברור שאנחנו כך. גם חיות הבית מרגישים מצב רוח של בעל הבית, שהוא אפילו לא עושה ולא אומר כלום. הוא נגיד... בא הביתה, התיישב על הספה ויושב.
אז איך הן מרגישות?
הם?
איך?
ועוד איך מרגישות?
לא, איך? מה המנגנון?
כי הן גם כן חיות, כמונו, והן מרגישות בגלל שהוא חשוב להן.
אבל אמרנו קודם שכל אחד סגור בתוך בלון.
חיות הבית זה קצת אחרת, אין להן אגו, מה שיש לנו. והן תלויים בנו. ולכן הן... רגישים למה שקורה לנו. בא כאלף, שם את הראש שלו על הברכיים שלי, ומסתכל כך עליי, ככה, כאילו, מה קורה לך?
באמת?
כן.
ומה הוא מרגיש?
כאלף, הוא מרגיש שבעל הבית משהו לא בסדר. שמשהו קורה לו. הם מרגישים אפילו לפי הריח. הריח שלנו מאוד משתנה. מפחד לשמחה, לעצבות, כן, כן.
והם מבינים אותנו?
והם מרגישים את זה טוב מאוד.
עכשיו, אם אני אבוא, לא הכלב, ואני אנסה להרגיש את אותו אדם?
אז אתה צריך לקבל חושים כמו הכלב. להרגיש לפי הריח שאולי הוא מפחד, אולי הוא שמח, אולי הוא... זה, לכל דבר יש את הביטוי שלו.
אבל אין לי חושים כאלה, כמו של כלב.
לך אין.
אין לי.
אין לך רצון גם כן. אתה רוצה להרגיש את השני ככה? כמו כלב את הבעל הבית מרגיש? אתה רוצה להכניע את עצמך כך כמו כלב כלפי בעל הבית? שאתה תלוי כל כך בשני? ואתה ממש מסור לו? כלב יכול להיות מאוד מסור לבעל הבית. כי זה דרגת החי. אין לו אגו.
אני לא... לנו באמת? ודאי שאני לא הייתי רוצה, אבל הייתי שמח שיהיו סביבי אנשים שירצו ככה להרגיש אותי.
בקיצור, אנחנו מגיעים לפחות לתוצאה אחת ברורה.
מה?
כל אחד חי בתוך עצמו.
כן.
גם את עצמו הוא לא מבין, מכל שכן לא יכול
להבין את זה. בוא תסביר גם את המשפט הזה, כי הוא רשום לי שאני לא מבין אותו. מה פירוש שגם את עצמי אני לא מבין? עד עכשיו דיברנו שאני לא מבין אותך. אוקיי, הבנתי. מה פירוש שגם את עצמי אני לא מבין?
לך לפסיכולוג, תתחיל לדבר איתו, אתה תראה עד כמה שאתה לא מכיר את עצמך. בשביל מה אמרו לי עכשיו לסובב אותך ככה, כנס אליו ותראה תוך שעה איך אתה יוצא ממנו מבולבל, מכאן ועד ממש, מראש ועד רגליים.
למה אני לא מכיר את עצמי?
לא מכיר, כי אתה לא יודע מי אתה. לא מכיר מי אתה. אתה לא יודע מי אתה. גם כן שאם אחרים מספרים עליך מי אתה, אתה לא מסכים. אלא אם זה כדאי לך. אם משהו לא כדאי לו, אדם מאשים את עצמו על משהו, לרגעים ממש ספורים, אם זה ממש הפסיד משהו הרבה. אבל ככה מאשים את עצמו, לא, הוא רואה בעצמו פגמים, בכמה שהוא רע, לא. שאחרים לפעמים באים ואומרים לי על זה, אני מסכים עם זה, אפילו שאני יודע על זה, אני לא רוצה להסכים איתם, אבל חוץ מזה שאני לא רואה, אותו כוח הגנתי של האגו, לא נותן לי לראות פגמים בעצמי.
זה אותו בלון שדיברת קודם?
כן, גם כלפי עצמי.
אז רגע, זה בלון מורכב כזה.
גם כלפי חיצוניות וגם כלפי הפנימיות. אני פשוט אטום, המטומטם, נטול רגשות אמיתיות ושכל אמיתי והכל. אני פשוט ככה חי כמו איזה דיוק קטן שדואג רק איך להרגיש את עצמי טוב בכל רגע בקיומי. זהו. בחיים שלי. שיתגלגלו ככה שאני רק לא ארגיש רע. וכמה שאפשר טוב.
אז מה עושים עם
זה הרק? הכל.
כן.
וחוץ מזה אני לא מכיר ולא מרגיש לא ממציאות שלי פנימית ולא ממציאות חיצונה. זה לא אכפת לי. כי כולי מכוון רק להרגיש טוב. זהו. וכדי להרגיש טוב אני עושה פעולות.
אתה כאילו בדימוי, במודל של הבלון, mm-hmm. כאילו אני שומע שאתה רומז שכאילו אם הייתי יכול לפרוץ את הבלון הזה, הייתי מגלה איזה מרחב הדעה של התפתחות, של משהו.
משהו.
מה הייתי מגלה? מה החיים מחוץ לבלון?
הוא היה מגלה בתוך הבלון שלי, בתוך הבלון שלך, או בתוך...
בין הבלונים, איפה?
בין הבלונים, איפה זה נמצא?
קודם כל, אם הוא יוצא מהבלון שלו, כבר כל הבלונים לא קיימים.
איזה בלונים?
של אחרים.
למה?
כי אתה היית מקבל כאלו כוחות, לצאת מהבלון שלך, להתעלות מעל האגו, שכל היתר בני אדם, היית רואה בצורה אמיתית.
מה זה, בוא נגדיר, מה זה לצאת מהבלון? הרי הציור, מה זה אומר מהותית?
מעניין, לא?
מה זה לצאת מהבלון? טכנית, מהותית, מה זה אומר לצאת מהבלון?
זה ממש להתעלות מעל עצמך.
אני עוד לא מבין. מה זה אומר ביחסים בינינו? אמרת כל הזמן שגם אם אני מבין אותך, זה רק מתוך המקום של כל דבר נעשה מתוך הבלון. אני בודק רק מה טוב לי, מה טוב לי, אותי זה לא רואה שום דבר בעיניים, לא מרגיש שום דבר בלב, לא קולט שום דבר. כלום. עכשיו אתה אומר, אוקיי, תצא מחוץ לבלון, יש לך שם חיים בלתי מוגבלים, מרחבים חדשים. אז אני אומר, מה זה נקרא לצאת מחוץ לבלון? במישור היחסים בינינו, במישור היחס שלי לכל מה שהוא מחוץ לי עכשיו. מה זה לצאת מחוץ לבלון?
זה להרוס אותו המרכיב בתוכנה העיקר, שכל היוצרות, כל התכונות, כל הכוונות, מחשבות, רצונות, הם שהיו כולן מכוונות לטובת עצמך, שהם לא יהיו מכוונות לטובת עצמך.
למה?
להפסיק לדאוג לעצמך.
אז למי לדאוג?
זה כבר שאלה אחרת למי. אבל אם אתה הורס את המרכיב הזה בתוכנה, ראייה שמיעה טעם ריח מישוש. כל הרצונות, כל המחשבות, כל מה שיש בי, הכל נמצא בשירות עצמי. עכשיו אני צריך את כל מה שיש, רק להפוך את זה למי? חוץ ממני, לזולת.
ומי?
אין שום דבר חוץ מאני ומחוץ אלי. אז מחוץ אלי זה נקרא זולת.
ומי ידאג לי? נגיד שאני אעשה כזה דבר. אם לא יהיה בי כזה רכיב שדואג לעצמי, אז מי ידאג לי? אני אמות.
אז לא, לא. אז אנחנו נעשה הסכם.
איזה הסכם?
שכמה שאתה צריך לחיים הרגילים שלך, כמו חי. יש דומם, צומח, חי ואדם. אתה כלול מדומם, צומח, חי ואדם. יש בך, כן? אז מה שאתה צריך לדומם, צומח, חי, כן? כמו כלב, כמו חיה, כל מיני דברים. זאת אומרת, כמה מה שאתה צריך לקיום גופני שלך, אתה מקבל ללא בעיה. זה לא נקרא שאתה מקבל, כי אתה חי. אתה חייב לישון, לאכול, להמשיך את החיים שלך הרגילים. זה, זאת אומרת, אתה אל תדאג לזה. זה יהיה לך.
אם אני מנסה לתרגם את מה שאתה אומר, תגיד לי אם אני מתרגם נכון, אתה אומר, יש בחיים שלך אפשר לחלק אותם לשתי שכבות. יש שכבה של לדאוג לקיום שלי, של ילדיי, של המשפחה שלי, לדאוג שהכל יהיה בסדר, שנהיה טוב. ויש שכבה נוספת של אובר, כאילו, של מעבר, אוקיי, אחרי שאתה חי והילדים חיים והכל בסדר ויש הכל, חוץ מזה, איפה הדאגה שלך נתונה, איפה הראש שלך נתון, בתוך התוכנה הזאת,
נכון.
של רק מה לטובתי בלבד ולא רואה כלום בעיניים חוץ מזה, או משחרר את הבלון הזה ויוצא להתחיל לבדוק מה יש מחוץ לבלון.
לטובת מחוץ לי.
כן. כן, הבנתי נכון את התרגום?
נכון.
אוקיי. כן.
ואז אתה נשאר לדאוג רק לחיים הגופניים שלך.
כן, שהכל יהיה בסדר, כן. שהכל מתקיים, בסדר
או
גמור.
או כמו שנגיד בעולם שלנו, אנחנו מתקרבים למצב שכנראה שכל אחד תקבל מה שהוא צריך לחיים האלה גופניים.
עכשיו בוא נלך קדימה, מה איתך? זה עד עכשיו דיברת עליי.
גם אני אותו דבר.
אז אתה עכשיו למי דואג לי?
לכולם.
גם לי.
גם לך.
נגיד שאנחנו שלושתנו, אני, אתה וניצה.
כן.
אנחנו כאילו, כל אחד יסתדר, יש לו משהו צריך כדי קיומו, ועכשיו אחרי שהוא בסדר גמור, חי וקיים והכל בסדר, עכשיו הלב שלו והדאגות שלו והמחשבות שלו, אני נגיד ביחס אליכם זה מה? כאילו אם הפסקתי לדאוג לעצמי ולהפנות את הדאגה שלי לזולת, אני מתחיל לדאוג שלכם יהיה טוב.
כן.
אוקיי, אתה מתחיל לדאוג לזה ששנינו יהיה לנו טוב.
כן.
ואם מתחיל לדאוג לזה ששנינו שלי כן. ולך יהיה טוב.
כן.
עכשיו,
מה הרווח?
בוא נחזור למודל, עוד שנייה, נחזור למודל הבלונים, רק נבין כן. מה קרה פה עכשיו מבחינת הבלונים. קודם היינו שלושה בלונים, כל אחד סגור בתוך הבלון שלנו. אנחנו, מה עכשיו קרה באינטראקציה כזאת?
אנחנו יצאנו מחוץ לבלונים.
איפה אנחנו עכשיו?
מחוץ לבלון.
איפה?
כל אחד בתוך השני. אני דואג לה ולך, ואתה דואג לי ולה, והיא דואגת לשנינו.
אז נכנסנו לבלון אחד משותף? או בכלל אין בלון?
יכול להיות שכן. אבל לפחות הוא שואל מה הייתי. אז כן. אמרתי לו שכל אחד יוצא מתוך בלון שלו.
כן.
זהו. לכמה בלונים נכנסנו, זה במקרה שלנו.
נגיד שלושה, במקרה של כן. שלושה.
אז עכשיו יש בלון אחד ושלושתנו באותו בלון? משהו כזה?
הבלון שלנו, הוא נשאר, כי הוא האגואיסטי.
כן.
ואנחנו יצאנו שלושתנו, ואנחנו מתקיימים מחוץ לבלון, בכל הרצונות, תשוקות, מחשבות, כל מה שיש לנו מחוץ לבלון, יחד. למען מה? מה אני צריך? את מקבלת מה שאת צריכה לקיום, הוא מקבל מה שהוא צריך לקיום, ואני מקבל מה שצריך לקיום. מה נשאר לנו שאנחנו יצאנו? אנחנו עכשיו מתפטרים מכל העודפים, מה שאנחנו סתם היינו רצים כדי למלות את האגו שלנו. כן? עכשיו כל אחד עלה מעל האגו שלו, לא רוצה לשרת אותו, כן? ואז אנחנו נמצאים חופשיים מתוך האגו. כן? עכשיו, למה אנחנו או למען אנחנו נבזבז עכשיו את הכוחות שלנו? חוץ מהדרגת חי שבאנו, חוץ מהחיים גופניים. כן? אז כבר אנחנו עכשיו מתחילים להרגיש שבזה שאנחנו כל אחד יוצא מעצמו, ורוצה להיכנס באחרים, הוא מתחיל להרגיש שבזה הוא קונה עולם ומלואו חדש. זאת אומרת, גם עולם וגם המילוי, מלואו, כן? חדש. שזה פותח לפניו ממש איזה מרחק אינסופי לכל הכיוונים. ויכול לממש את עצמו בצורה אחרת. לא בדאגה לעצמו. הוא מתחיל להכיר סוף סוף מי הוא באמת. יחד עם זה שהוא מתחיל להכיר את כולם, את האחרים. כי כבר לא נמצא בלהיות אנוס, הכל לפרש כלפי האגו שלו, ולמדוד ולבדוק וכך למיין, אלא הוא עכשיו בודק את עצמו כלפי כל הזולת. ולא חשוב מי הזולת ומה הזולת, לא חשוב. העיקר שזה עוזר לו לצאת מעצמו. וכשהוא יוצא, שם הוא מרגיש מציאות חוץ גופית שלו. גוף זה נקרא כבר אגו. לא הגוף הבהמי, גשמי. אלא גוף זה נקרא אגו. ובמציאות הזאת חוץ גופית, הוא מתחיל לראות פתאום העולם, הקיום, המציאות שהיא לא מוגבלת בקיום הגופני שלו. הוא כאילו רואה שיש לי בקיום הזה מצב שהגוף שלי אולי הוא קיים, אולי הוא לא קיים. ואני כן קיים באותו המקום איפה שאני עכשיו נמצא. מחוץ לעצמי. אני הגעתי לעולם העליון כאילו, שנמצא למעלה מהאגו שלי. זה נקרא לכן, נקרא עליון. אין? ובעולם הזה, במצב הזה, אני יכול להיות קיים למעלה מזמן, ממקום, מכל דבר, מה שהייתי פעם מוגבל. כי פעם הייתי כל הזמן סופר מה זה לטובתי, ככה וככה וככה, כל הזמן. עכשיו אני לא נמצא בגבולות האלה, במוגבלות האלו. ואז אני חופשי. למיתים חופשי. מה זה מת? היחס שלי לאגו שלי. ועכשיו נפתח עולם חדש. ואני מתחיל להבין בזה את עצמי ואת האחרים, ואין לי שאלה האם מבינים אותי או לא. כי אני נמצא בכל אחד ואחד, הם מרגישים אותי ואני מרגיש אותם, כמו שאנחנו פשוט כולנו יחד, כאחד. לפחות בינינו כך.
מאוד מעניין ככה מה שאמרת עכשיו, שהשאלה למה לא מבינים אותי, אנחנו תמיד נדמה לנו שזה כלפי חוץ, אבל למעשה גם כלפי פנים. גם אני לא מבין את עצמי. והיציאה מעצמי פתאום פותחת את כל ככה... כל הדלתות נפתחות. כן. פתאום אני מרגיש את האחר, אחר מרגיש אותי, אני מרגיש אותי. הכל פתאום נהיה אחר. כשתיארת את ההרגשה הזאת, הרגשתי כאילו שאני כל הזמן יושבת עם איזשהו מחשבון כזה, ומחשבת מה אני צריך. כאילו זרקתי את המחשבון הזה, ופתאום נפתח איזה עולם אחר. שם יש לי איזה דאגה? המקום הזה שאני דואג לזולת, זה מקום שהוא קשה? זאת מעמסה? או שזה אפילו בא בקלות?
זה לא בא בקלות, כי אני צריך לפרוץ את הבלון הזה, לצאת מחוץ לו. זה לא בקלות, אבל יש שיטה, כן? שהיא עוזרת לנו לעשות את הפעולה הזאת.
זאת אומרת, הקושי...
מאפשרת יציאה החוצה.
הקושי זה בעצם במקום הזה שיוצא מתוך העולם הפנימי שלי, של המחשבות והרגשות, ואני
זה הפתרון שיבינו אותי, בקיצור.
זה הפתרון שיבינו אותי.
הזמן שלנו נגמר. תודה לך, הרב לייטמן. תודה, ניקה.
תודה רבה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. יוצאים מחוץ לבלונים, נפגשים באמצע, חיים חדשים. כל טוב, להתראות.